פרק מ"ו, קראנו בפעם הקודמת את הפסוקים ה' ו' וז'. בפרק מ"ו. דיברנו על הירידה של כל המשפחה של יעקב למצרים. כמה אנשים ירדו? אם נבדוק, נאמר כך. כן, בפסוק ה' ויקום יעקב מבאר שבע, וייסעו בני ישראל את אביהם, את יעקב אביהם, ואת טפם ואת נשיהם, בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו. אם כן, יש פה הרבה מאוד אנשים. יעקב, בניו, הנשים של בניו, וגם הרכוש, ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען. אם יש להם כל כך הרבה, אם יש להם כל כך הרבה רכוש, צאן ובקר, יש להניח שיש להם גם אנשים שמטפלים, עבדים, שפחות, שמטפלים ברכוש הזה. אם כן, מדובר אולי במאות וייתכן גם באלפים של אנשים שבאים למצרים. מדוע אני מדגיש את זה? כי בהמשך אנחנו נראה שהתורה אומרת 70. וגם התורה חוזרת בספר דברים, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. אבל ברור שמדובר במספר הרבה יותר גבוה מ-70, ו-70 הוא מספר טיפולוגי, המציין את הנפשות המרכזיות באותה המשפחה, ושהנפשות המרכזיות האלה הן אבות הזהות הלאומית שלנו. ומדוע דווקא 70? כנגד 70 אומות העולם. כלומר, כאן מתחיל תהליך הגלות, והגלות היא בעלת ייעוד אוניברסלי של תיקון עולם במלכות שדי, ולכן חייב להיות שכנגד המספר הטיפולוגי של אומות העולם, שהוא 70, 70 האומות, כנגד זה גם ייכתב בתורה שהיורדים למצרים היו 70, אף על פי שהם היו יותר. עכשיו, ומניין לי ש-70 בני ישראל היורדים מצרימה, זה כנגד 70 אומות העולם? שמה לקחתי את זה מאיזשהו מדרש? ממש לא. אלא לקחתי את זה מפסוק מפורש, בדבריו של משה רבנו בעצמו. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אם כן, 70 אומות כנגד 70 בני ישראל. כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. אתה שואל, מדוע יעקב לקח איתו את כל רכושו וירד לשהייה ארוכה למצרים, רק בגלל הרעב? נכון? כך שאלתך. ואני שואל, מדוע אינך מסכים עם הפסוק ג' שקראנו בפעם הקודמת? נכון? אל תירא מרדה מצרימה, כי גלגול גדול השמחה שם, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אלך גם עלו. זאת אומרת, לגוי גדול השמחה שם. מי אמר את זה? הקדוש ברוך הוא. אבל לא נעלם ממני שמן הסתם קראת את הפסוק הזה. ואף על פי כן, פסוק זה איננו מספק אותך. אז מדוע אתה בכל זאת שואל? למה הוא שאל את הקדוש ברוך הוא מלכתחילה? כי יוסף אמר לו... אז כבר אנחנו חוזרים שאלה קודמת. מדוע בכלל יוסף אמר לו לרדת? כן? שישלח לו קצת אוכל. למה צריך בשביל זה להזיז את כל המשפחה, את כל האומה למצרים? זאת השאלה. יפה. התשובה המתבקשת היא שיוסף הבין שהגיע הזמן של הגלות. זה העניין. וזה מה שאמר לו, כפי שראינו בפעם הקודמת. כה אמר בנך יוסף, לשון נבואה. כה אמר זה שפתם של הנביאים. אם כן, אנחנו רואים שבני ישראל היורדים למצרים הם במספר 70, כנגד 70 אומות העולם, שהם באים לתקן אותם על ידי העלאת הניצוצות הגנוזים בתוך התרבות המצרית, זה כמספר 70. כן? אז אני חוזר על הפסוק בפרשת האזינו, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. מצאו בגניזה, במדבר יהודה, קטע עתיק של ספר דברים. כן, מצאו חתיכה. ומצאו בדיוק את הפסוק הזה שהבאתי לכם. אבל שם במקום שיהיה כתוב למספר בני ישראל, כתוב למספר בני אל. לא ישראל, אלא אל. הריקים באקדמיה אמרו שזהו הנוסח המקורי, ושזה שופץ מאוחר יותר. ומדוע זה יהיה הנוסח המקורי? כי אל הוא אחד מהאלים בפנתיאון הכנעני העתיק, ובני אל הם השרים של מעלה, ואחר כך כדי להתאים את הטקסט לאורתודוקסיה היהודית, שיפץ מישהו ובמקום אל כתב ישראל. הרעיון שיכול להיות שהסופר התבלבל וכתב אל ולכן גנזו את זה, כנראה לא עבר להם בראש, כי זה יותר מדי יצירתי. אבל מלבד זאת, ברור שהנוסח שלנו, הנוסח של המסורה, הוא האמת במקרה הזה. כי הרי הכתוב בעצמו מנמק, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. ולא מדובר שם על מלאכי מעלה במספר 70, אלא מדובר ב-70 נפש של בני ישראל. אם כן, נדחו בזאת דברי הריקים. אבל צריך ללמד עליהם זכות, שהרי זקוקים מדי פעם לכתוב דוקטורט, והדוקטורט נותן פרנסה ליהודים, ולמען פרנסה ליהודים מותר להגיד גם דברים משונים. ובכן, אנחנו בזאת עוברים אל רשימת היורדים למצרים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן. יש כמה דברים ממש לא ברורים. קודם כל, אם מדובר פה ברשימה של בני ישראל, מי הוא ישראל? יעקב. אז איך אתה מסביר את המשך הפסוק יעקב ובניו? אז יעקב גם הוא מבני ישראל. הרי הוא עצמו ישראל, הוא לא מבני. אלא אם כן נאמר שישראל הוא כינוי ליצחק. שגם יצחק נקרא בשם ישראל, כפי שמובא בכמה מדרשים, שישראל זה שמו האמיתי של יצחק. אז יעקב הוא מבני ישראל, וזה מסביר מדוע בהמשך כתוב 70, למרות שלפי הספירה יוצא לנו 69. אבל באמת מדובר פה באחד מבני ישראל, לא הוא יעקב. כמו כן גם, יש לשאול מי בדיוק בא למצרים. לפי מה שאני רואה כאן, אפשר להסביר, או שזה בני ישראל שבאים מצרימה, או שזה השמות של בני ישראל שבאים מצרימה. אפשר לקרוא את זה ככה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כלומר, השמות של בני ישראל באים למצרים. מה פירוש הדבר? כשבני ישראל יורדים למצרים יש להם שמות. אבל מצרים יש לה תכונה של מחיקת השמות. כן, אנחנו רואים למשל בתחילת ספר שמות, נאמר כך, ואלה שמות בני ישראל, שמה זה חוזר. הבאים מצרימה, את יעקב, ישו וטובה וראובן, שמעון, לוי ויהודה וכו'. אחר כך כתוב, ובני ישראל פרו וישרצו, כבר לא אומרים את השמות. זה כתוב, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, אחר כך, ובני ישראל פרו וישרצו. ואחרי זה כבר אפילו לא נקראים בני ישראל, אלא העם, ומצרים היא ההולכת ומשתלטת על השמות, עד כדי כך שכשמספרים לנו על לידת הגואל, כתוב הילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותהר האישה, ותלד בן, ותתצב אחותו, ותרד בת פרעו, ותשלח את אמתה. כלומר, פתאום השמות נעלמים. עד שאחד מהמשפחה מצליח לברוח ממצרים, למדיין, ואז פתאום חוזרים השמות. ותבונה אל רעואל אביהם, ואז משה נושאת ציפורה, ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אל משה ואומר לו את השם שלו, שם הוויה. זאת אומרת, יש איזה שלב שבו השמות, השמיות, עומדת בסכנה של מחיקה. אבל כשיורדים למצרים, יש שמות. זה השמות שבני ישראל שיורדים למצרים. הם נמחקים וקמים לתחייה. זה אנטי-שמיות, אנטי-שמות. כן, בדיוק. אז ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, בכור יעקב, ראובן. ובני ראובן, חנוך ופלו וחצרון וחרמי. ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויחין וסוחר ושאול בן הכנענית. ובני לוי, גרשון, קהת ומררי. ובני יהודה, ער ואונן ושלה. ופרץ וזרח. וימות ער ואונן בארץ כנען. והיו בני פרץ, חצרון וחמול. בני כמה חצרון וחמול? ממש ילדים שרק עכשיו נולדו כנראה. ובני יששכר, תולה ופובה ויוב ושמרון. ובני זבולון, סרד ואלון ויחלאל. אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב ודן ארם. ודינה ביתו, כל נפש בניו ובנותיו. 33. למה פתאום בנותיו? בגלל שספרו גם את דינה. גם היא ירדה. רק לא אומרים מה הייתה משפחתה. ובני גד, ציפיון וחגי, שוני ואצבון, עירי וערודי וערעלי. ובני אשר יבנה וישבה וישבו ובריאה וסרח אחותם. ובני בריאה, חבר ומלכיאל. מה זה סרח אחותם? אז צריך להגיד וסרח, ביתו. מה זה אחותם? אולי מאישה אחרת. ובני בריאה, חבל ומלכיאל. אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה ביתו ותלדת אלה ליעקב, 16 נפש. ובני רחל אשת יעקב יוסף ובנימין. ויוולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילד לו אסנת בת פוטיפר הכהן עונת מן השבט אפרים. ובני בנימין בלה ובבכר ואשבל גירה ונעמן יחיב הראש מופים וחופים וארד. אלה בני רחל אשר יולד ליעקב כל נפש 14. ובני דן חושים. ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושילן. אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל ביתו. ותלדת אלה ליעקב כל נפש 7, כל הנפש הבאה ליעקב. מצרימה יוצא יריחו מלבד נשה בני יעקב כל נפש 66. ובני יוסף אשר יולד לו במצרים נפש 2, כל הנפש לבית יעקב הבא מצרימה 70. רואים כאן שהתורה חשוב לה למנות את כל ה-70 נפש. יוצא בעצם רק 69. יש לנו כמה אופנים להשלים ל-70. האופן האחד זה להוסיף את יעקב. אופן נוסף, להוסיף את אסנת, שגם היא ירדה למצרים, אולי, אם נלך לפי המדרש שהיא הייתה הבת של דינה. ואפשר להוסיף גם את יוכבד. יוכבד, אומרים חז"ל, נולדה בין החומות. היא נולדה בין החומות בדיוק ברגע של הכניסה למצרים. אז יש 70 ולא בדיוק 70. כן? אז למה יוכבד צריכה להיוולד בין החומות? כי חייב להיות שברגע של הנפילה, שם כבר נמצא המפתח של העלייה. כיוון שיוכבד היא האישה שדרכה יבוא הגואל, היא חייבת להיוולד בדיוק ברגע המתאים, שהוא הכניסה לחומות. יוצא לפי זה שהיא הייתה בת 130 פלוס כשהיא ילדה את משה. ככה זה יוצא. כן, בבקשה. לא היו מה? האם היו בנות? כתוב כאן מי לבד נשה בני יעקב. נכון? גם אנחנו רואים שכשיעקב מתאבל על יוסף, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. מכאן שיש לו בנות. אנחנו מדברים פה על הנפשות המרכזיות. והשאר תפל. עכשיו אני רוצה לציין שזה שיש קבוצה שיורדת יחד עם יעקב. מה זה אומר? שיש תמיד בהיסטוריה של עם ישראל מתלווים. המתלווים למשל ביציאת מצרים נקראו בשם ערב רב. כנראה שזה חלק מן האופי האוניברסלי של הזהות היהודית, שיש מי שמתלווה. אם אין מי שמתלווה, זה לא עובד. ייתכן אם כן שאותם המתלווים ליעקב ובניו, הם צאצאי הנפש שאברהם ושרה עשו בחרן. נכון? ייתכן. לפי זה מובן מדוע כשיהושע מדבר בשכם בסוף ימיו עם נציגי העם, נאמר ויומר יהושע אל העם, מי זה העם? ערב רב, כך אומר הזוהר, כך אומר האור החיים, ויומר יהושע אל העם, בעברי נהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. זאת אומרת שהוא מדבר גם על האבות של הערב רב שהיו עובדים אלוהים אחרים. טוב, פסוק כ"ח. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה ויבואו ארצה גושן. מה זה בא ללמד אותנו? זאת אומרת שזה אחד הפסוקים הטעונים במערכת יחסים הסבוכה בין יוסף לבין יהודה. אתם זוכרים שהייתה מחלוקת כותבית בין יוסף הדוגל במהלך של יציאה מן המרכז אל הפריפריה, לבין המהלך של, לבין הדעה של יהודה הדוגל במהלך של מהפריפריה אל המרכז. כלומר, יוסף סבור שצריך לצאת אל הגלות ושם לפעול על האנושות, בעוד שיהודה סבור שצריך להקים מרכז בארץ ישראל וכל החפץ יבוא. כן, זה מחלוקת כותבית מאוד, שבעצם הביאה כמעט לידי רצח. מה מכריע יעקב במחלוקת? כך כתוב, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות. אומרים חז"ל, שלח את יהודה כדי להקים בית תלמוד שמשם תצא הוראה. מה זה בית תלמוד? ישיבה. כלומר, יש למשפחה של יעקב גם משימות רוחניות. אז זה ברור שחייב לקום איזשהו מוסד שישמור על המסורת של האבות. מי ראש הישיבה? יהודה, נכון? לפי הפסוק, יהודה הוא ראש הישיבה. אם כן, יש הכרעה של יעקב לטובת יהודה, הלכה כיהודה. אבל אם זה כך, היה מספיק להיות כתוב, ואת יהודה שלח לפניו, או ואת יהודה שלח להורות לפניו גושנה. אבל לא כך כתוב, כתוב לפניו אל יוסף. מה זה אומר? שיהודה, עם כל זה שהלכה כמותו, צריך לעבור קורס השתלמות אצל יוסף. יש לו משהו ללמוד מיוסף. מה הוא צריך ללמוד מיוסף? מדעי המדינה. מדעי המדינה בישיבה של יהודה לא למדו. אז תלך אל המלך, הוא ילמד אותך פוליטיקה. כלומר, אי אפשר ליהודה להיות ראש ישיבה בגלות, בלי שיהיה מישהו שילמד אותו את דרכי הפוליטיקה כדי לצאת מן הגלות בבוא הזמן. שאם לא כן, יהודה לעולם לא יוכל להקים שום הסתדרות ציונית, אם הוא לא למד אצל אומות העולם כיצד מנהלים עניינים פוליטיים. לכן הוא שולח אותו אל יוסף. יוצא שיוסף לומד מיהודה ויהודה לומד מיוסף. ובזה מתיישבת המחלוקת. שמכאן ואילך, במקום שתהיה שיטת יוסף ושיטת יהודה, נוספות כאן שתי שיטות נוספות. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כך שיש לנו פה ארבעה סוגי דמויות. יהודה, יוסף, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. כאן צריך קצת להסביר מה ההבדל בין ארבעת הזהויות האלה. יוסף, לא בתור משיח בן יוסף, הוא יהודי קוסמופוליטי גלותי, שאיננו בכלל רואה ערך בשיבה לציון. אבל יוסף חוזר בתשובה ונהיה משיח בן יוסף. זאת אומרת, הוא משתמש בכישרונות המקצועיים שהוא רכש אצל אומות העולם, כדי לבנות מחדש את המדינה העברית. זה משיח בן יוסף. יהודה לעצמו הוא יהודי דתי, מכונס בחיי בית המדרש, ללא שום עניין בענייני העולם הזה. וכשהוא משיח בן דוד, הוא הופך להיות בעל הקרנה אוניברסלית מציון. כן? ונשא נס לגויים, כן? ושפט בין הגויים וכדומה, והיה שורש ישי ביום ההוא יהיה שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד. אז כך שבעצם כל הסיפור הזה היה כדאי כדי ליצור משיחיות כפולה, שמפסיקה להיות מחלוקת כותבית, אלא משתפים פעולה זה עם זה. כל זה כתוב בפסוק שקראנו עכשיו, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן. ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה. איזה מרכבה יוסף אסר? כתוב כאן, ויאסור יוסף מרכבתו. מה אכפת לי אם זה מרכבתו? אני הייתי כותב, ויאסור יוסף מרכבה. יש ליוסף מרכבה משלו. איזו מרכבה היא המרכבה של יוסף? תגיד, הרכב שרד שפרעו העמיד לכבודו. או שמה הכוונה פה למשהו אחר יותר עמוק, שאנחנו מיד נבין מהו. כתוב, ויאסוף יוסף מרגתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, ויירא אליו. שימי ביטוי זה, ויירא אליו. ויירא אליו זה ביטוי שנאמר על אלוהות. אז יוסף הופך להיות המרכבה. אז לכן הוא פוגש מי שעד עכשיו היה המרכבה, ועכשיו הוא אוסר את מרכבתו. הוא מרכבה לשכינה. ויירא אליו. ויפול על צוואריו, ויפק על צוואריו עוד. אז מי בכה פה? יוסף. מה עם יעקב? לא בכה. נכון? אם אני קורא נכון. ויירא אליו, ויפול על צוואריו, ויפק על צוואריו עוד. יעקב לכאורה פה פסיבי לחלוטין, לא עושה כלום. אומרים חז"ל שהיה קורא את שמע. מעניין, הגיע הזמן של קריאת שמע, בדיוק. אז או שזה היה תחילת הלילה, או שזה היה תחילת היום, נכון? הגיע זמן קריאת שמע, יעקב קורא את שמע. נשאלת השאלה, אם זה נכון, אז מדוע יוסף לא קורא את שמע? הגיע הזמן של קריאת שמע, אז שניהם יתאפקו לרגע, יקראו את שמע ויפגשו. אז כנראה שלא מדובר בקריאת שמע ההלכתית שיש לה זמן. אלא יש עוד זמן, יש עוד מעמד שבו קוראים את שמע. מתי? כשהולכים למות, נכון? כשאדם הולך למות, הוא קורא את שמע. למה? כי זה בשוכבך. יוצא לפי זה שיש עוד מצב שבו צריך לקרוא את שמה. בתחיית המתים. בתחיית המתים צריך לקרוא את שמה, שנאמר, ובקומך. ועבור יעקב, זאת הייתה תחיית המתים. משום שהוא סבר שיוסף מת. עכשיו הוא רואה אותו חי. אם כך, צריך לקרוא את שמה. אבל יוסף ידע על עצמו שהוא חי. מה לו לקרוא את שמה? מזה אתם לומדים הלכה חשובה, לא לשכוח בתחיית המתים, כשתקומו, לקרוא את שמה. לא לשכוח, זה הזדמנות של פעם אחת בחיים, אז לא להפסיד, כן? לקרוא את שמה. ויוצא שמבחינתו של יעקב, זה גם הזמן שהוא יכול למות, אז זה פה סיבה כפולה. זה מה שהוא אומר לו. ויאמר ישראל אל יוסף, אמות הפעם, אחרי ראותי פניך, כי עודך חי. אתה חי, אני יכול למות. זאת אומרת, אנחנו עושים העברת תפקידים מהאחד לשני. ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו. אלה, אגב, הקריאת שמע, מה זה? זה ייחוד השם. כלומר, בעולם שבו, לכן התורה צוותה לומר את שמע, במעבר מן הלילה ליום ומן היום ללילה, כדי לאחד את העולם ולא נחשוב חלילה שיש שתי רשויות. במצב שקדם לפגישה בין יעקב ליוסף, היה מקום לחשוב שהעולם איננו מצליח במשימת הייחוד. אבל עכשיו שהוא פוגש את יוסף, המשימה הזאת מתבררת כאפשרית, כיוון שהמשפחה מתאחדת בחזרה. אם כן, הוא קורא את שמה. כן.
למה יוסף הוא לבד נחשב המרכבה לשכינה? אמרנו שמרכבה
אה, זאת אומרת שיוסף עדיין טוען שהוא אב רביעי. והוא באמת קצת צודק, כיוון שאפרים ומנשה הופכים להיות שבטים. כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.